טוב, אנחנו בעזרת השם נלמד את ההפטרה של השבוע. יש קשר תמיד לפרשה, אבל ההפטרה זה דבר בפני עצמו, אז גם להבין את פשט הדברים, וגם יש הרבה מה להעמיק בדברים. ההפטרה של השבוע זה השם, זה בירמיהו, פרק בדיין, פסוק יוסף. השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. הקדוש ברוך הוא עוזי, עוזי זה הכוח שלי, מעוזי זה המעון, המקום ששומר עליי, הוא השומר שלי, הוא מנוסי והמקום אליו אני בורח. זה שלושה סוגים שונים של שמירה, יש עוז, עוזי שהוא נותן לי כוח, מעוזי הוא שומר עליי מסביב, ומנוסי הוא אליו אני בורח, הוא מקום המנוס שלי, ביום, מנוסי ביום צרה. אליך, אל הקדוש ברוך הוא, גויים יבואו, יבוא יום. ופה ירמיהו מתנבא על היום של הגאולה או באחרית הימים. למרות שהרבה פעמים במהלך ההיסטוריה נראה שהדבר הזה גם קורה, כחלק מתהליכים של גאולה. זאת אומרת, לפני 200 שנה הייתה התופעה כזאת מאוד חזקה, לפני 2000 שנה, כן, כמו שהרמב״ם אומר על הנצרות והאסלאם שבאו לסלול דרך למלך המשיח. זאת אומרת, סלילת דרך למלך המשיח זה דבר שקורה כבר הרבה שנים, שהעולם נהיה מתוקן יותר ומוכן יותר לקבל את אור השם. אז הוא אומר, אליך, אל הקדוש ברוך הוא, אומר המביא, גויים יבואו מאפסי ארץ, יבואו הגויים, בואו פעומו, לשוב אליך ולעובדך, שהם שכם יחזקו ביחד. והוא אומר להם, יבואו מאפסי ארץ, ויאמרו, מאפסי ארץ הכוונה, מקצי הארץ, אפילו המקומות הרחוקים מאוד, ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בה מועיל. האמונה והדת שהנחילו לנו אבותינו, זה שקר והבל ואין בה שום תועלת. זאת אומרת, פה מדובר בעצם על כמה סוגים שונים. יש דבר ראשון, שקר נחלו אבותינו. מה זה שקר? חוסר פרופורציה הוא גם שקר. למשל, אומר החפץ חיים, מידות, תאוות, מידות רעות, תאוות רעות. הם לא דבר פסול לגמרי. הוא דבר שיש בו דבר חיובי. אכילה, תאווה, כל התאוות יש להם מקום לביטוי חיובי. אבל מה? הם מנוצלים בצורה לא נכונה. משתמשים בהם בצורה לא נכונה. יש בהם תועלת, אבל הם מתנהגים בהם בדרך של שקר. אומר, זה נקרא אך שקר נחלו אבותינו. הדרך שקיבלנו מאבותינו היא דרך שקרית, והם מכירים בדרך האמת. וחוץ מזה, גם כן, העבודת אלילים, שהיא גם אין בה שום תועלת, אין בה שום דבר חיובי, היא הבל. הבל הכוונה דבר שאין בו מהות. נכון? זה כמו סיר שאינל אותו על הרש. בתוך הסיר יש משהו, אבל מתוך הסיר יוצא הבל, יוצא דבר שאין בו ממשות, אין בו דבר. אז הם אומרים, נחלנו מאבותינו דת שקר הבל ואין בה ממועיל. ואז הם אומרים, היעשה לו אדם אלוהים? אדם יכול ליצור לעצמו את האלוהים שלו? שזה בעצם מה שעשינו כשהאמנו בכל מיני אמונות לא נכונות, שגם, כן, גם למרות שדתות שהתרחקו קצת מעבודת אלילים, עדיין יש בהם פגניות מסוימת, גם בנצרות ובקתוליות ודאי, וגם בפרוטסטנטיות ברמה מסוימת, יש שם פגניות, יש שם אמונת אלילים של יעשה לו אדם אלוהים, והם הלא אלוהים. טוב, אז הוא אומר, עתיד העולם, בסופו של דבר, הגויים כולם, האומות כולם יכירו ששקר נחלו אבותינו, הבל ואין בה מועיל. זה דבר שגם קרה במהלך ההיסטוריה, התפקחות מעבודת אלילים ברמה של קורבנות אדם, וממש עבודת אלילים בחלקים מסוימים של העולם, ואז אנשים הגיעו להכרה ששקר נחלו אבותינו. אם אני לא טועה, כחלק מתהליך ההשכלה בצרפת, לפני כ-200 שנה, היו תהלוכות של כמרים ברחובות. אז תופעה כזאת, תהלוכות של המונים של כמרים, צעדו יחד ברחובות והכריזו שמה שאמרנו עד היום היה שקר, זה היה חלק ממה שנקרא תהליך ההשכלה. זאת אומרת, הם אמרו דבר נכון, רק שהם צריכים גם להתקדם הלאה. זאת אומרת, צריך להגיע למסקנות אמיתיות מהתהליך החשיבה. דיברתי לכם על החבר, יש לי חבר שהוא מרצה לסוציולוגיה. הוא אומר שהוא היה במנהטן במפגש עם כל מיני מומחים לסוציולוגיה מכל העולם. היה שם מפגש קורס, סוג של פגישה. ותוך כדי הוא פגש שם אחד בחור הודי, שהוא עושה באמת דברים נפלאים שם בהודו, עם העבודה שלו, העבודה הסוציולוגית שלו, לטפל באנשים, לטפל בשכבות חלשות, כל הדברים האלה. וגם הלכו יחד למסעדה הודית קשרה, ככה שהוא מתאים לו כיהודי ומתאים להודי ההוא, כן, האוכל, והם ישבו ודיברו. ואותו הודי סיפר לו שהוא בעצם גדל כהינדי. להינדים יש בערך משהו כמו 300 אלף אלילים שונים. אז הוא אומר, הוא תמיד גדל בתוך העבודה של אלילים. אבל יום אחד זה היה נראה לו שזה לא הגיוני. הוא אומר, למה? אתה רואה שכל העולם הוא כל כך יפה, כל כך אחיד, כל כך קוהרנטי, כאילו, בתוכנן זה הכל נכין לכל דבר. אבל אם זה היה 300 אלף יוצרים לעולם, היה אמור להיות כמה כיוונים, שבנו בצורה אחת ובנו בצורה אחרת, שהכל בנוי באותו בסיס, באותם חוקים, באותם עקרונות, זה היה נראה לו שחייב להיות שיש יוצר אחד, יש בורא אחד. אחר הגיע למסקנה, מסקנה יפה. טוב, הוא התחיל לחפש מה באמת דת האמת, אז הוא אומר, הוא התחיל לראות. אז מה שהראשונים שעולים על השולחן זה, כן, הנצרות והאסלאם, שהם מפיצים את עצמם חזק מאוד בכל העולם. הוא אומר, אבל אז הוא חשב לעצמו, רגע, אם אתה כזה אמיתי, למה אתה מפיץ את עצמך בכוח? למה אתה מנסה להכריח אנשים להאמין? כנראה, הוא אומר, יש משפט ידוע שאומרים, דווקא לא משפט שלו, הוא אומר, אם מישהו מנסה למכור לי סוס, הוא מוכן להוסיף לי כסף שאני אקח את הסוס, כנראה שזה לא סוס טוב. הוא אומר, אם מישהו רוצה, אתם לא מייקרים את מה ש... אתם מנסים לסחוף את זה לכל מקום, משהו לא נכון פה. טוב, אז בזה הוא הבין. ואז הוא לא הצליח למצוא שום דבר, הוא פיתח לעצמו כמה עקרונות. אז הבחור הזה הישראלי שואל אותו, מה עם היהדות? הוא אומר, לא, אתם קטנים. אז אתה מבין, פה נשאר לנו איזו טעות, שכאילו אם הם קטנים, אז זה לא יכול להיות האמיתי. היה לגלל שזה משהו גדול. רגע, אבל הבעיה שהיה גדול... מישהו מפיץ... לא, יש פה איזו סתירה מנהבת. הוא עצר באמצע תהליך החשיבה, הוא התחיל את התהליך החשיבה מצוין. היה צריך להבין שזה שאתה קטן, תבדוק למה זה קטן. האם אנשים בדקו אותו ולא קטנו? או שפשוט הרגו והכחידו והשמידו בכוח הזרוע, והמסורות והאמונות כן הפוסטו בכל העולם, ואנשים קיבלו אותם, וזה חלק מהנצרות והאסלאם, היסודות, טוב, פה הוא נעצר הבחור, זה קטן, זה לא מתאים לו. אבל מעניין שהוא הגיע להמון דברים נכונים מתוכו, הוא סידר לה כמו רשימה של עקרונות, שאסור להזיק לאף אדם או בעל חי, ואסור, רשימה של דברים שהם דווקא דברים נכונים. אבל הבחור הזה היהודי רצה לבדוק, אז הוא אומר לו, תגיד, אסור להזיק לא לאדם ולא לבעל חיים. מה יותר גרוע? להזיק לאדם או להזיק לבהמה? כמו להזיק לבהמה. למה? כי אדם יש לו את הכוח לעשות מחאה, להתאגד, לעצור את העוול, בהמה אין לה את הכוח הזה. אז להזיק לבהמה, להרוג בהמה יותר גרוע מלהרוג בן אדם. ואתה רואה, בן אדם שהתחיל לחשוב נכון ומצוין, אבל בדרך... משהו התפקשש לו והוא הגיע למסקנות דווקא די שגויות. כי ההסגלה הזאת היא ודאי שגויה, של להזיק לבהמה יותר מלהזיק לאדם. טוב, בכל אופן, אבל יש דבר כזה, אך שקר אומר לעתיד לבוא, זה יהיה כל העולם. אך שקר נחלו אבותינו, הבל והם במועיל. היעשה לו אדם אלוהים והם הלא אלוהים. אומר לכן כבר מהיום, הנני מודיעם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע כבר לעם ישראל מהיום, בפעם הזאת. אודיעם את ידי ואת גבורתי, אני כבר אראה להם מעכשיו את הכוח שלי, וידעו כי שמי השם. כל העולם יגיע יום אחד להכרה על דת האמת ועל אלוקי האמת, ותורת אמת. אבל לעם ישראל אני כבר יגלה את זה מהיום. יש פה במלבין מהלך מאוד מעניין בפרשה הזאת, הוא מסביר את זה כטענה של ירמיהו מול הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא בספר ירמיהו רובות תוכחות, שהוא מוכיח את עם ישראל, אתם תצאו לגלות, אתם תאנשו על זה שאתם עובדי אמילים. בא ירמיהו לפני הקדוש ברוך הוא, ומתחיל להתפלל, ואומר השם, עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. אתה הקדוש ברוך הוא, אתה החזק, אתה צרה לתואר, כולם יודעים שאתה האלוקים. הרי לעתיד אליך הגויים יבואו מאפרי ארץ, הם יחזירו ששקר מחלו אבותם. אז מה אכפת לך? מה, אתה מקנה? זה עבודה זרה? אז הם קובדים עבודה זרה, זה שטויות, זה כמו ילדים שמשחקים איתה. למה אתה מתייחס לזה, ככה, ירמיהו הנביא שואל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה מתייחס לזה, לזה חסינות, ואתה הולך עכשיו לתת להם גלות ולהעניש אותם כי הם עבדו עבודה כלילים? זה דבר שאין בו ממש, זה צחוק התינוקות באלמה, זה סתם שטויות, זה חסר משמעות, זה כלום, הרי הם לא באים את זה. הם עשו שטויות, אבל שטויות שלא יזיקו לאף אחד, אז מה, יש לך רבו לפסל, נו, מה קרה? בוא נגיד, לנו אסור לעשות את זה, זה מאוד חמור, כן? אבל אורתיים, הקדוש ברוך הוא, מה אתה מאמיש אותם על מה שהם, הם בעצם לא עשו כלום. הם סתם תירקו משחק. השם הוזי ומה הוזי ומוסי ביום צרה. מה אתה אומר? כי חשוב השם, כאילו, הם הלכו נגדך. אמר, אבל אתה הוזי ומה הוזי ומוסי ביום צרה. הצטפות כל העולם הכיר שזה שקר. אז מה כל כך גרוע? היה עשה לו אדם אלוהים. זה אלוהים על לא אלוהים. הם לא כלום. גם אם אדם עשה לו אלוהים, זה שום דבר, זה לא אלוהים. הוא לא באמת עשה פה משהו. אז למה אתה מקנה על דברי הבל כאלה? שאלה מעניינת. ככה הוא בעצם בא בטענה של סניגוריה על עם ישראל. מה אתה מתייחס? מה הם כבר עשו? זה סתם שטויות, זה סתם הבל, חסר משמעות, זה לא ישפיע על כלום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא מקנה בעבודת אלילים, באמת אין בה ממש, אבל זה עצמו, שהם בוחרים דבר שאין בו ממש, והם כופרים בי, על זה הם יקבלו את העונש העליהם, כדי שידעו את ידי ואת גבורתי, שיכירו שאני, הקדוש ברוך הוא, המנהיג והמשגיח, אני יכול לשנות את העולם, ושידעו כי שמי השם, ולעתיד כל העולם ידע את זה, אני רוצה שהם ידעו את זה כבר בפעם הזאת. הוא ממשיך ומסביר את זה גם הלאה, הוא אומר, חטאת יהודה, כתובה בעת ברזל בציפורן שמיר. החטא של יהודה כתוב בעת ברזל, עת ברזל בעצם חקוק. כתיבה רגילה אפשר למחוק. חקיקה הרבה יותר קשה למחוק. איך הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל? הן על כפיים חקותיך. אני חקקתי אותך לפניי. זאת אומרת, לא כמו כתיבה שהיא קלה להימחק, אלא כמו חקיקה שהיא קשה למחוק אותה. זאת אומרת, החטא שלהם כבר נהיה שהם כל כך התרגלו וכל כך נהיו תמומים בחטא, זה לא חטא חיצוני. חטאת יהודה כבר נהייתה חטא בעת ברזל בציפורן שמיר, כמו הציפורן של השמיר, שהוא חוקק בתוך האבן. חקיקה עמוקה, וסדק באבן. אותו דבר גם היא חקוקה חרושה על לוח ליבם, שזה בפנים, ולקרנות מזבחותיכם, וזה מתבטא גם במעשים שלהם בחוץ. זאת אומרת ככה, אם זה היה חטא מקרי, יכול להיות שהטענה שלך הייתה צודקת. זה לא חטא מקרי. זה חטא שכבר נהיה חקוק בתוך הלב, בעל השפעה על המעטים הציפניים, זה ממש חרושה על לוח ליבם. זה מגיע למצב שתזכור ביניהם ומזבח אותם. הם כמו שאדם זוכר את הבן שלו, הוא מתגעגע, הוא מתקרב לבן שלו, יש לו סוג של תענוג, אצלם היום נהיה עבודת אלילים, כשהם נזכרים במזבח אותם ואשריהם, במזבחות ובאשרה, עצי אשרה שהם עובדים, על עת רענן, אשרים על עת רענן, הם מזבחות על גבעות הגבוהות, על הגבעות הגבוהות, על הערים, הם רואים שם, הם נזכרים בזה, זה בשבילם כמו להיזכר בילדים, עם געגועים. זאת אומרת, זה נהיה כבר חלק מהם, זה נהיה חלק מהרצון שלהם, זה כבר לא איזה משהו חיצוני שהם עושים, זה משהו שחקוק בלב, ושיש עליו געגועים, יש עליו רצון, יש עליו אהבה. תזכור ביניהם מזבחותם ואשריהם על עת רענן על גבעות הגבוהות. טוב, הוא אומר הררי, וההר שלי, הררי, ההר שלי, שעומד בשדה, שזה הר ציון, שהוא נהיה כמו שדה, כי כל הערים סביבו נחרבו. אנחנו מדברים בתקופת ירמיהו, שזה כמה שנים לפני החורבן, שכל הערים סביבות ירושלים כבר חרבו, נשארה רק ירושלים, הוא אומר הררי, בית המקדש זה לפני החורבן, אבל בשנים האחרונות, זאת אומרת, הערים סביב כבר חרבו, נשאר רק ירושלים, נשארה, אני אומר, הררי בשדה, חילך כל אוצרותיך לבז אתן, במותיך, בחטאת יארסו כל ההרים שלך, כל הארמונות שלך, כל הבתים שלך, בחטאת, בגלל החטאת שחטאת בכל גבוליך. בגלל החטאים שחטאת עם העבודת אלילים הזאת, אז זה יגיע למצב שהכל יארד, ושם מתת, ובך מנחלתך אשר נתתי לך, ושם מתת על כורחך, הארץ תהפך לשמיטה. הרי הגלות הגיעה בגלל שלא שמרו שמיטה, כמו שכתוב בפרשת השבוע, נכון? פרשת השבוע מדברת על ההבטחה של השמיטה, המצווה של השמיטה, ההבטחה של הברכה בשמיטה, ואז תשבעת, ואז אם לא ישמרו שמיטה, יצאו לגולה, ואבון שמיטה ישראל גולים, ואז תשבעת הארץ ותקירת את שבתותיה בהשמה מהם, ואתם בארץ היבחק. שזה המספר של השמיטות, כמו שגם הגאון מבין לסופר את זה, מדויק 70 שמיטות שעם ישראל לא שמרו בימות בית ראשון, ואז 70 שנה של גלות, מבית ראשון לבית שני, מדויק על ה-70 שמיטות. היו שנים שהם כן שמרו שמיטה, 70 סך הכל שמיטות שהם לא שמרו. יגון יש לו דוח כזה שהוא מחשב את הכל. זה כולל ודאי את התקופה שהיה יובל, כי רק ב-200 שנים האחרונות לא היה יובל. כן, הוא עושה מתקופת השופטים. התתובר בסך הכל 70 שנה, ואז אז היה הגלות. אומר, ושמתתה, ובך מנחלתך אשר נתתי לך, ואתה במקום לעבוד פה את הארץ, והעבדתיך את אויביך בארץ אשר לא ידעת, אתם תצאו לארץ אחרת ושם תעבדו את האויבים, כי אש קדחתם בעתי עד עולם תוקד. אתם הבערתם פה אש של כעס עליכם, אש של פורנות, ועד עולם תוקד, עד שהחטא הזה יתכפר. זאת אומרת, האש הזאת לא תכבה מעצמה. כך אומר פה הנביא, זה בגלל החטא הזה של עבודה זרה. באות יפה שראיתי, חטאת יהודה כתובה בעת ברזל חרושה על לוח ליבם. אמרנו שהחטא נהיה כבר חלק מהם. יש כלל שאנחנו מכירים שיהודי שחושב לעשות מצווה ולא הצעה, מעלה עליו הכתוב, נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה את המצווה. יהודי שרצה לעשות עבירה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב שלא עשה, למרות שהוא רק נאנס. גוי זה בדיוק ההפך. גוי שרוצה לעשות מצווה ולא עשה, לא נחשב לו כאילו עשה, לעומת זאת, גוי שרצה לעשות עבירה ולא עשה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו כאילו עשה. זה הכלל. מה זה באמת? למה יהודי זה ככה וגוי זה ככה? מסביר המשך חוכמה בפרשת וירא, אומר שאצל יהודים, אומר בלשון כזאת, נפש ישראל חשוקה לרצון השם באמת. זאת אומרת, לכל נפש ישראל יש איזה חשק בסיסי, חשוקה לרצון השם באמת. היא רוצה לעשות את רצון השם, יש לה חשק לעשות את רצון השם. לכן, כשאדם רוצה לעשות מצווה, זה רצון אמיתי, זה רצון פנימי. זה מגיע מאוד מכנפש, הוא באמת רוצה לעשות את רצון השם. מה לעשות? נהנה, הוא לא יכל לעשות את רצון השם. בכל זאת מחשיבים לו את המצווה. אבל עבירה הוא לא רצה, כי הרי נפש ישראל חשוקה לרצון השם באמת. הוא לא רוצה לעשות עבירה, לכן זה לא נחשב לו. גוי זה ההפך, אין לו את המעלה הזאת, הוא לא חשוקה לרצון השם באמת. מה לעשות? ולכן העבירה היא טבעית אצלו, והמצווה היא התגברות. נכון? אם אדם נמצא חי גשמי, אז עבירה זה יותר טבעי בשבילו, ומצווה היא התגברות. הרי יש המצווה היא התגברות. טוב, אחרי כל התגברת, רצית אולי להתגבר, זה לא היה רצון אמיתי שכל כולו. אומר המשך חוכמה, לפי זה, מה קורה? ישראל גם יכולים להיות כמו גויים, תלוי בהתנהגות שלהם. זאת אומרת, זה לא אם זה משהו שכל יהודי נולד, הוא נפש ישראל חשוקה לרצון השם באמת. זה לא ככה. זה עניין שתלוי במציאות. אם האדם מכניס את הנפש שלו למצב כזה, יהודי בדרך כלל הוא נפש חשוקה, רוצה את רצון השם. אבל פה עם ישראל הגיע למצב של חטאת יהודה כתובה בעת ברזל בציפורן שמיר חרושה על לוח ליבם. זאת אומרת, הלב שלהם כבר היה במקום אחר. נכון, אבל זה לא שומע, נכון. נכון, אבל המשמעות היא שפה הלב שלהם גם נהיה כל כך גרוע, זאת אומרת, הדברים כבר השפיעו לתוך הלב. זה כבר לא דבר שהוא חיפוני, שהוא במקרה אפשר להעביר עליו, אפשר למחוק אותו, להעביר עליו, אבל ברגע שהדברים כבר נהיים חלק מעצם האדם, זה כבר אחרת לגמרי. ופה הוא בעצם אומר, אני לא כועס עליהם על העבודה זרה, כאילו שהם התגלו אותי, שהם רבו איתי, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, הם התגרו בי, הלכו למישהו אחר, אני כועס עליהם, אני מקנה. זה לא זה העניין. אומר, תכלס, הם יהיו רעים, הם יהיו כאלה שאני לא יכול להעביר עליהם הלאה, כי הם יהיו מושחתים, הם יהיו כבר לא טובים, לא כמו שהם צריכים להיות. כה אמר השם, טוב, פה לכאורה זה נראה פרשה חדשה, רשי והמערי קרם כן מקשרים את זה לתחילת ההפטרה. כה אמר השם, ארור הגבר אשר יבטח באדם, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו, ומן השם יצור ליבו. מה כאן הכוונה? אז יש פה כמה, אם שמתם לב, איזה כסלות בפסוק. צריך, בגדול יש פה שלושה סוגי אנשים. יש אדם שהוא מאמין רק באדם. שם בשר, יבטח באדם, הוא בוטח רק באמצעי, רק באדם, ושם בשר זה רואו, הזרוע זה רק בשר, רק הכוח הפיזי, ומן השם יסור ליבו, וסרתם מן הדרך, מה זה וסרתם? הסרה לגמרי, הוא לא, כך כתוב בסקרי, ויצור ליבו אוצר לגמרי מהקדוש ברוך הוא. אין לו שום אמונה, שום ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה דרגה אחת, ועליו באמת נאמר, יש דרגה שנייה, שזה אדם שבוטח בהשם רק מהשם, ואפילו לא באמצעים, אלא רק הקדוש ברוך הוא. האמצעים זה רק דרכים של הקדוש ברוך הוא. זה ברוך הגבר, אשר יפתח בהשם, והיה השם יפתחו, רק הקדוש ברוך הוא בוטח. אבל יש גם אדם, זה ברוך, זה ארוך, זה ברוך, זה שתי הכתבות. אבל יש גם אדם שהוא באמצע. הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל הוא גם סומך על האמצעים. הוא גם פה וגם פה. זה צריך ללמוד הרבה חובת הלבבות, בשביל לצאת מזה, בשביל להתגבר. אבל זה לא הדרגה של ארור. עכשיו, יש פה כה אמר השם, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר ורוד. דרך אגב, הארור הזה, כל מי שבוטח באדם, איך רבי אברהם בן אברהם אומר, מי ינצל מזה? אין מי שלא בוטח על אביו או על בנו או על אשתו או על בעלה? אז כל אדם יש לו איזשהו ביטחון גם באדם. אמר אברהם בן אברהם, אז אברהם בן אברהם אומר שרק מן השם יסור ליבו, שהוא בכלל לא חושב על הקדוש ברוך הוא, רק אז הוא באמת ארור. וזה דרגה כזאת. אבל הבית הלוי, בהוספות מצטריד, הוא כותב שבאמת, אם בן אדם בוטח באדם, יש לו ארור. את הארור הזה, של ארור הגבר אשר יבטח באדם. אבל רש"י והמעריקרא, שהוא קדום אפילו לרש"י, הם מפרשים שארור הגבר אשר יבטח באדם מדובר על שמיטה. התורה תלתה עלינו לשמץ את הארץ. מגיע בן אדם והוא לא משמץ את הארץ, הוא חורש בשביעי, והוא עובד בשביעי. שואלים אותו, הקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה, הבטיח, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לו נזרע, ולא אומר, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השביעית. אדם כזה שלא סומך על הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא הבטיח במפורש, עליו נאמר הארור הגבר. אבל אדם שלא סומך על הקדוש ברוך הוא בדברים שהקדוש ברוך הוא לא הבטיח, עליו אין ארור. אולי זה מדרגה, זה דרגה, זה מצווה, לסמוך על הקדוש ברוך הוא בכל מצב. אבל ארור הוא מפרשים רש"י ומעריקרא, זה רק שיש הבטחה ברורה של הקדוש ברוך הוא בתורה, שיהיה בסדר ותסמוך עליי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואל תעבוד בשמיטה, ויהיה לך מה לאכול, אל תפחד, ועד אדם בכל זאת. לא סומך על הקדוש ברוך הוא. זה יבטח באדם, זה שם בשר זרוע, כוח העבודה שלו, זה הזרוע שלו, זה מה שעוזר לו, ומן השם יסור ליבו, עליו נאמר הארור. המלבין מסביר שיש פה, אומר, עם ישראל אז בטח על מצרים, זה צריך להבין את הפוליטיקה של אותה תקופה. היו שתי מעצמות באותה תקופה. מעצמה אחת הייתה בבל. מעצמה שנייה הייתה מצרים. היה משחק פוליטי ביניהם, זאת אומרת, יכולת להתחבר למצרים, ומצרים אז תעזור לך, תשלח חוסים, תשלח פרשים, ומצרים יכלה להתנגד לנבוכדנצר, למלך בבל. מצד שני, הנביא בא ומזהיר אותם, אל תסמכו על מצרים, תתכופפו לפני מלך בבל, ויתעד לכם. אבל הפוליטיקה של אותו זמן אמרה שמצרים היא מקום חזק, ומצרים עוצמתית יותר, ושווה יותר לסמוך על מצרים, כי ככה אנחנו נוכל לשמר את העצמאות שלנו. ופה יש, אתה רואה לכל אורך הנביא, לכל אורך ירמיהו, יש את הדיבורים האלה, לתנוס ומצרים עזרה, מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לכם. יש ביקורת כל הזמן, נקודה הזאת שהם לא שומעים בכל הנביא, וסורכים על מצרים. הוא אומר, אל תסמכו על מצרים. תסמכו על הקדוש ברוך הוא, לא על מצרים, מצרים לא תעזור. ותמיד יש את זה שהם בורחים למצרים, בורחים וסורחים למצרים. אומר, כה אמר השם, אתם לא בוטחים על הקדוש ברוך הוא, אלא בוטחים על מצרים. יורכוי היורדים מצרים לעזרה, ויבטחו על רכב ועל פרשים, כן, ולא שאו אל השם, כן, ומן השם יסור ליבו. אומר, יש בן אדם שבוטח באדם, ובכל זאת בוטח באשם. הקדוש ברוך הוא יושיע אותי על ידי אדם פלוני, על ידי דבר פלוני, על ידי הלוטו, על ידי, יש כל, כל מיני דרכים שהוא ממציא לקדוש ברוך הוא איך לעזור לו. הוא אומר, זה לא ביטחון בשלמות. למה? כי הוא מאמין שישוע מהשם, אבל הזרוע, כן, הזרוע שמגיעה ועוזרת, הוא מאמין שזה אדם. זה אדם ששם בשר זרעו. זאת אומרת, יש יבטח באדם, המקור של הישוע, זה אדם, ושם בשר זרעו. יש אדם שבוטח באשם, ושם בשר זרעו. שהדרך שתבוא הישוע, זה שם בשר. עכשיו הוא מאמין באדם, הוא מאמין בפעולות, שזה הזרוע שמניע את היד שפועלת, ומן השם יסור ליבו, לגמרי. זה ארור. והיה אדם כזה, שבעצם מתנתק מהקדוש ברוך הוא, הוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא, הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא בכלל, הוא כערער בערבה, כמו עץ יחידי שעומד בערבה, ערבה זה סוג של מדבר קשה, ולא יראה כי יבוא טוב, כן? הוא לא יראה אף פעם דבר טוב, ו... שכן חררים במדבר, קוצים חררים יבשים במדבר, והוא גם לא יקבל מלמטה כי מהשורשים, כי זה ארץ מלאכה ולא תשב. זה אדם שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, אלא שם דפר זרועו, מאמין רק באדם. אין לו על מה לסמוך ואין לו על מה לטוח, וזה לא יעזור לו. אבל ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, ברוך הגבר שבוטח בקדוש ברוך הוא, ולא רק בוטח שהישועה ממנו, אלא זה היה השם יבטחו שגם הישועה תבוא, הוא לא מסתדר לקדוש ברוך הוא איך לעזור לו. הוא לא מסתדר, טוב, אז אני אקנה לוטו של הקדוש ברוך הוא איך לעזור לי. לא, יש לו מלכם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעזור, בדרך שהוא ימצא לנכון, שזה השלמות של הביטחון. ברוך הגבר אשר יבטח בשם, זה היה השם יבטחו. איך זה יהיה? השם יודע. הוא יארגן, זה לא דאגה שלי. הוא משליך את עצמו לגמרי על הקדוש ברוך הוא. זה השלמות של הביטחון, והיה השם מבטחו. דרך אגב, יש פה גם הרבה מפרשים את זה בצורה של הבטחה. ברוך הגבר אשר יבטח בשם, הוא יזכה שוויה השם מבטחו. בעצם, ביטחון בנוי על הבטחה. נכון, ביטחון יש לנו הבטחה. זאת אומרת, הבטחת למישהו, הוא יכול לבטוח עליך. אם הוא מאמין לך, הוא יכול לבטוח עליך. כן? פה, לא בטוח שהקדוש ברוך הוא הבטיח לבוטח, נכון? ברוך הגבר אשר יבטח בשם. הקדוש ברוך הוא הבטיח שיהיה לך כסף לקנות דירה? לא. איפה זה כתוב? כתוב בחז"ל, כתוב במדרשים, כתוב בתנ"ך, בגמרא, איפה כתוב שיהיה לך כסף? לא כתוב. אז מה אתה בוטח בשם? אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, כמו שמיטה, ואתה בוטח, זאת אומרת, אתה מאמין להבטחה, זה נקרא ביטחון. אבל מי אמר שביטחון כשהקדוש ברוך הוא לא הבטיח? גם נקרא ביטחון. מי אמר שמקרה כזה? תאר לעצמך שמישהו, הוא אומר, אני בוטח בך. מה הכוונה אני בוטח בך? ברור שהוא הבטיח לי, ואני מאמין למילה שלו. זה ביטחון, מקובל. אבל תאר לעצמך שהוא בא ואומר, אני בוטח בו, שהוא ייתן לי את הכסף לדירה. אתה אומר, אני הולך לשלם לך. אתה יכול להאמין מהיום ואז, מהיום עד מחרתיים שאני הולך לתת לך. מי יתחייב לך על משהו? אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, והיה השם מבטחו. יש לו על מה לפתוח. הקדוש ברוך הוא מצידו יהיה מבטחו, יהיה המבטח שלו, יקיים את ההבטחה. הקדוש ברוך הוא לא חסר לו. לפי יש מדרש שרבי אליעזר הגדול, מה נראה לי? רבי אליעזר הגדול פעם נתפס למלוכה. אז למשפט, העמיד אותו למשפט, ואז הוא אמר שאני שייך למלך. אז הביאו אותו לפני המלך, המלך אמר שאני לא מכיר אותו, אבל היות שהוא הזכיר את השם שלי והוא שמח עליי, אז תשחררו אותו. אז הוא יצא ודרש את המילים שלו, אומר, ומה אני ששמחתי על מלך בשר ודם? ברגע שאמרתי, אני סומך על המלך, אני קשור למלך, אני שייך למלך, אז ניצלתי, מי שסומך על הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. ולכן גם אם אין לך הבטחה ואין לך על מה לסמוך בהבטחה, אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, והיה השם נבטחו. כמו לשם החזון איש, יש שורה על הבוטח רוח קודש שתבשרהו, שבאמת הקדוש ברוך הוא יעזור לו מה שהוא רצה. החובת הלבבות מעריך בזה הרבה, הוא אומר הקדוש ברוך הוא טוב ומתי, והוא רוצה שיהיה לנו טוב, ולכן אתה יכול לסמוך בכל דבר שקורה בחיים, אתה יכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא שזה יהיה לטובה. שהכל יהיה לטובה, וזה חלק מהמתחון שיש לנו בקדוש ברוך הוא, ובטובותיו ובטובו של הקדוש ברוך הוא. נכון, החזון איש בתחילה הוא הולך ההפך, שאדם לא יכול להאמין שיהיה טוב, אלא ההפך, ובסוף הוא כן אומר שיש שורה על הבטוח החדש, אבל החובת הלבבות ודאי, אני רוצה להגיד חולק על החזון איש, כן, אבל ודאי הולך בדרך אחרת, שיש לאדם יכולת לפתוח בקדוש ברוך הוא, וכך יש מפרשים את הפסוק הזה. טוב, זה כבר סוגיה עמומה בפני עצמה, סוגיה שהיא בכלל שייכת למחלקה שאחרת. אבל יש פה באמת, לפי המהלך של המלבים, יש פה בהמשך הפסוקים משהו מאוד מעניין, בוא נראה אותו. טוב, דבר ראשון, הברכה היה על הגבר הבוטח. זה היה כעת שתול על מים, כמו עת שעומד במקום של מים שאף פעם לא חסר לו. ועל יובל ישלח שורשיו, הוא שולח את השורשים ליובל, במקום שמותי יבול, מקום שמותי פירו. ולא יראה כי יבוא חום. זאת אומרת, לא יראה, לא יראה, יש פה כזה קריאו כתיב של משמע, של מלשון יראה ויראה, הוא לא יראה בכלל, כי יבוא חום, שזה דבר שהוא מגיע תמיד. זאת אומרת, יש רעות תמידיות, דברים רעים שתמיד באים על האדם, ולא יראה, כי יבוא, והיה עליהו רענן תמיד, ובשנת בצורת לא ידאג, שזה בשנת בצורת, שזה דבר שהוא פחות שכיח, שהוא פעם במגיע, דבר פחות טבעי, ולא ימיש, הוא לא יפסיק לעשות פרי. הוא לא יפסיק לעשות פירות. פירות זה שם כולל. זה גם פירות של האדם, זה ילדים, זה כסף, זה נכסים. כל דבר שאדם צריך, אדם שבוטח מהשם, לא ימיש מעשות פרי. נשאל את השאלה, אומר המלבין, אם תשאל, הרי ראינו שיש בוטחים בשם, ולא הצליחו. אומר לך הנביא, תדע לך, יש שתי תשובות. דבר ראשון, יש אדם שנראה כבוטח, הוא בוטח בנגלה, אבל בפנים לא כל כך בטוח שהוא בוטח. זה לא חייב להיות שבמצפון, בפנים שלו, במקום הצפון שבתוכו, הוא גם בוטח. למה? כי צריך שיהיה הביטחון בלב שלם, לא במרמה. ועל זה אומר הפסוק, עקוב הלב מכל. הלב של בן אדם זה הדבר הכי עקום בעולם. הדבר הכי מעוקב, מסולסל בעולם, עם כל כך הרבה פניות, כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה שבילים, כל כך הרבה נתיבות שונים. לך תדע, מי יכול בכלל לחקור את עומק ליבו של אדם? עקוב הלב מכל, כל הציורים הרעים, המידות הרעות. הוא נמצא בתוך הלב, שזה בעצם השורת על הנפש. יש שם כל דבר גרוע וטוב ולא טוב יכול להיות בתוך הלב. עקוב הלב מכל. והאנושו, והלב אחרי הכל, הוא לב אנושי. הוא יכול להתהפך בשנייה, כל רגע ורגע הוא יכול להתהפך מצד לצד. כל לפי דמיונות שהוא מדמיין, לפי דברים שהוא רואה, לפי דברים שהוא מרגיש. הלב הוא דבר כל כך מסובך. מי ידענו? מה אתה יודע מה בן אדם חושב או לא חושב, מאמין, לא מאמין, בוטח, לא בוטח? אתה לא יכול לדעת מה זה בן אדם. עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו? הלב הוא כל כך מסובך, לב אדם הוא כל כך מסובך. הנפש של האדם בעצם, כן? היא כל כך מסובכת, כל כך הרבה רצונות, כל כך הרבה דמיונות, כל כך הרבה דברים, וזה אנושי, וזה כל כך משתנה מרגע לרגע, מי ידענו? אתה רואה בן אדם, הוא אומר, הנה, הוא בטח בשם, ולא יצא, אתה יודע שהוא בטח? מה אתה יודע מה היה לו בלב? הוא אומר, אני השם, חוקר לב, בוחן כליות, אני יודע בדיוק מה קורה בלב של האדם, ומה קורה בכליות שלו, בעומק שלו, ולנתת ואני נותן לאיש כדרכיו, בדיוק כמו שהוא רצה, כמו שהוא חשב, כפרים העללה וכמו שהוא עשה. שילוב של הרצונות והמעשים. לא תמיד זה מתאים. יש לפעמים אדם שהמעשים שלו מראים אחד, והדרכים שלו, הפנימיות שלו היא במקום אחר. הוא אומר, ואני השם חוקר לב, בוחן כליות, אני יודע באמת מה קורה בלב שלו, ולתת לאיש כדרכיו כפרים העללה, בדיוק כמו הפירות שמגיע, והדרכים שגרמו, וכל מה שהגיע בזה. אומר, ויש עוד דבר, תנאי שני, קורה, וזה דבר ראשון, יש פה פשט הפסוק שזה נפלא ביותר, קורה, מה זה קורה? או, סוג של או, שנקרא קורה. הקורה הזה רוצה שיהיה לו הרבה ילדים. הרש"י מביא פה בצרפתית עתיקה, שזה קוקו גלונט, לא יודע, קוקו, יש אולי אופציה משהו כזה, קוקייה, לא יודע. סוג של או, שנקרא קורה, והאוף הזה רוצה שיהיה לו הרבה ילדים, אז מה הוא עושה? הוא הולך, חוטף ביצים, מקנים של עופות אחרים ומוסף אותם לקן שלו ואז הוא דוגר עליהם ואז הוא בטוח יש לו מלא 10,000 ילדים יש לו מלא יופי מרוצה מה קורה? הילדים האלה בוקעים מהביצים הגוזלים הקטנים והם מזהים שזה ההורה שלהם הוא מגדל אותם ואז הם עוזבים אותו ובמדרש יש אפילו שהם מרוצים את הנוסות עד שהוא נאכל כן אבל הם עוזבים אותו אומר קורה האור שלה קורה הוא בגר הוא דוגר על הביצים ולא ילד זה לא ביצים שהוא ילד אותם. אותו דבר עושה עושר, אדם שעושה כסף, עשירות גדולה, ולא במשפט, זה לא על פי הלכה, זה לא על פי המשפט, זה לא על פי שולחן ערוך. שתיהם יהיה להם אותו דבר, בחצי ימיו יעזבנו, הגודלים יבקעו מהביצים ויעזבו אותו, הכסף שהוא הרוויח לא במשפט יעזוב אותו, ובאחריתו יהיה נבל. אם הוא לא היה עושה את זה, יכול להיות שלא היה לו כסף, אבל הוא גם לא היה נבל. אבל פה הוא גם יישאר נבל. מה הכוונה יישאר נבל? הוא ימשיך לגנוב. הוא ימשיך להתנאה כמו נבל. כי את המידות הרעות האלה הוא קנה לקניין נפש אצלו. עכשיו כבר אין לו כסף, הוא בכל זאת הוא גונב. הוא גונב כל כפיות סוכר, הוא גונב כל שטויות. דברים שהם בכלל, מה אתה מרוויח? פעם הוא שדד בנקים, דברים, פעם הוא עשה גנבות רציניות, עוד עשה מזה כסף. היום כבר לא זה, הוא רק באחריתו יהיה נבל. הוא כבר נשאר רק נבל, בלי שום דבר. שום דבר אחר. אומר המלבים שזה בעצם מדבר על התנאי השני של הביטחון. צריך שהמעשים לא יפתרו את הביטחון. תראה לעצמך האדם שכשמגיע השאלה, שאני צריך לשלם חוב, ואין לו הכסף. לא, אני תומך על הקדוש ברוך הוא, הכל יהיה בסדר, הכסף יגיע בזמן, הוא חי ברווח, נוסע לו לנופש, לא עושה שום חשבונות, מה פירוש, הוא בוטח על הקדוש ברוך הוא, יש לו ביטחון. מדהים, יפה, אשרה ואשרה הכל, נכון, הוא בוטח. אז פתאום אתה רואה שמגיע לקוח, וזה בדיוק הזמן של מנחה, והוא לא סגר את החנות ורץ למנחה, הוא מתעסק עם הלקוח, הוא שואל אותו, מה, אני אפסיד לקוח? רגע, מי בביטחון, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא יביא והפרנסה ממנו, וטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ונחסר לנו, מה קרה? מה, זאת אומרת שהביטחון הוא רק איפה שזה קל, הוא משתלם, אבל כשזה מגיע לניסיון, שם הוא לא בדיוק עומד בזה. כשזה מגיע, דברים שהוא צריך להקריב בשביל הקדוש ברוך הוא, שם זה, איך הוא אומר, זה אמונה וביטחון הכל, אבל עד הכי. להוציא כסף עכשיו לצדקה, לתת, זה כבר הוא לא עושה. כי פה פתאום הביטחון שלו נגמר. מה זה? אומר המלבין, זה נקרא קורא דגר ולא ילד, מי שאומר שהוא בוטח בהם. ותוך כדי אתה רואה שהוא מרמה אנשים. תוך כדי אתה רואה שהוא מקבט עושר, על ידי לשפוך דם של אנשים, על ידי לעשות עוולות. זה בוטח? אם היה בוטח בשם, אולי גונב. אם היה בוטח בשם, אולי מבזה אנשים בשביל כסף. למה הוא עושה את זה? הוא לא בוטח ביטחון גמור, ולכן גם העושר לא יתקיים. כמו שקורה שדגר ולא ילד, נכון? ואחר כך שהם גדלים, הם מכירים שהם לא ילדים שאוהבים עוזבים אותו, אותו דבר עושה עושר ולא במשפט, דחתי ימיו יעזמם, ואחריתו יישאר נבל, עם התכונה הזאת של לגנוב ולעשוק ולחמוך ולעשות דברי נבלה. טוב, יש פה עוד פירוש יפה. התנא ואליהו אומר, שאני השם חוקר לב בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכיו ספרי מעלליו. הוא אומר, אדם מקבל לפי הדרך שהוא בוחר בה. אם אדם בוחר להיות צדיק, הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך משמיים שעוזר לו להיות צדיק. אם אדם בוחר להיות חסיד וסובל הכל, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך משמיים שעוזר לו להיות חסיד וסובל הכל. אם אדם רוצה להיות רשע, בוחר בדרך של להיות רשע, הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך משמיים, שיעזור לו להיות רשע. כל דבר, אדם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני השם, חוקר לב בוחן כליות, אני יודע מה אתה באמת רוצה, ואני אעזור לך בדרך שתבחר, ולתת לאיש כדרכיו, כסרי מעלליו. תלך בדרך הזאת, ותאכל את הפירות של מה שאתה מבשל, אני אעזור לך בזה. ולמעשה אנחנו יודעים את זה כמרה ביומה, גם כן, נכון, אנחנו נתחיל למצאת, כמרה אומרת שם, שהבעל יתהר, מסייעים אותו, הבעל יתאמת, הופכים לו, אם ללפים הוא ילית ולענבים יתנחה, יש שם ריצבו, יש שם בראשון, אם מדברים על זה, אם יש גם עזרה, או רק, אתה יודע, שלא מפריעים לבן אדם, אלא נותנים לו לדרך, ללכת בדרך שהוא בוחר. אבל יש בגמרא המשך משמע, שגם במדרש הזה בתנא דבליהו, שיש ממש עזרה, שולחים מלאך מהשמיים, אנחנו יודעים, הגאון מוילנה גם כותב את זה בפירוש שלו, על משלי, לפרק א' בתוכחת ג', הוא אומר שהאדם שהוא עושה מצווה שורה על הרוח קדושה שלא נחה ולא נרגעת עד שהאדם יעשה את המצווה הזאת עוד פעם. וכשהאדם רחמנה לסתם עושה עבירה, שורה עליו יורדת על הרוח תומעה של העבירה, שהרוח תומעה הזאת לא נחה ולא נרגעת עד שהוא יעשה את העבירה. שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. אומר, ומה העבירה הכי גדולה בעולם, הרוח תומה הכי גדולה בעולם? רוח תומה של דברים בטלים. שנדבר, לפתח, דברים בטלים. אומר, למה? אנשים אין להם איזה שום תועלת, אין להם איזה שום הנאה אמיתית, ואתה רואה שאנשים תורפים על זה ימים ולילה. אומר, למה? כי זה הרוח תומה שהיא נגד התורה. לא לדבר דברים בטלים, זה לדבר דברי תורה. לדבר דברי תורה זה הקדושה הכי גדולה שיש. אז לדבר דברים בטלים זה התומה הכי גדולה שיש. וכשאדם מדבר דברים בטלים, הוא ממשיך על עצמו רוח תומעה, שלא נרגעת עד שהוא ידבר עוד פעם דברים בטלים. וזה אומר שם הפסוק במשלי, הנה אביע לכם רוחי, הודיע דבריי אתכם. אומר, אני אעזור לכם שיהיה לכם את הרוח קדושה. כשאדם לומד תורה, הוא מביא על עצמו כזה רוח קדושה נפלאה, שרק מעוררת אותו יותר ויותר ללמוד תורה. וזה גלגל, מצווה גוררת מצווה, הווי רק זה מצווה קלה ובורח מן העבירה, אומרת המשנה, ש... שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. כן? אדם, אפילו יעושה מצווה קלה, שורה עליו רוח קדושה. רוח קדושה ורוח טומאה לא יכולות לשרות ביחד. ברגע שיש רוח קדושה, רוח טומאה מסתלקת, ואז מתחיל גלגל חיובי. ברגע שאתה בורח, הולך לעבירה, חס וחלילה, שורה רוח טומאה. הרוח טומאה יתן גלגל. זה קדום שלו. ולכן הווי רק במצווה קלה. אפילו מצווה קלה השתנה מאוד, אבל היא רוח קדושה. והרוח קדושה הזאת היא דבר שיביא אותך לרוח קדושה הכי גדול שיש. ובורח מן העבירה, אפילו מעבירה מאוד קלה, ועבירה כסית כזאת, לא עם העבירה רצינית, גם כן, כי העבירה מביאה רוח קומה, והרוח קומה היא גלגל. אומר, לתת לאיש כדרכם, יפרימה על עליו. אומר, קיצה חבוד, ממשיך הפסוק ואומר, מרום מראשון, מקום מקדשנו. אומר שערור הגבר שיסיר את הביטחון שלו מהשם, אומר, מקום מקדשנו, מקום בית המקדש, הוא הכיסא כבוד של הקדוש ברוך הוא שמכונה מרום מראשון, שהוא רם ונישא על כל הדברים הראשונים שהיו בעולם. הוא היה לפני הכל והוא השכין את שכינתו. מי זה המרום מראשון הזה? מקווה ישראל השם, הקדוש ברוך הוא, שהוא התקווה של עם ישראל. זה עכשיו, מקווה ישראל השם, התקווה של עם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא. מי שסומך על הקדוש ברוך הוא, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה אשר יבטחו. ארור הגבר אשר מן השם יצור ליבו. נכון? אז מקווה ישראל השם, כל עוזביך יהיה יבושו. מי שעוזב את הקדוש ברוך הוא, יתבייש, כי אין לו על מי לסמוך. וסורי מי שסר מהקדוש ברוך הוא, בארץ יכתבו, הם יהיו לדיראון עולם, בארץ יכתבו, כי עזבו מקור מים חיים את השם. הפסוק הזה מאוד מוכר, גם לפני שבוע, שרנו אותו, תחילת השבוע. נכון, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לבני מי אתם את הערים ומי מתאר אתכם. אביכם שבשמיים, שנאמר, מקווה ישראל השם. הקדוש ברוך הוא כביכול המקווה של עם ישראל. כמו שמקווה, מה המקווה מתאר את התנאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. יש פה משהו מאוד יפה, ראיתי היום, רבן קוטלר אומר, מי מתאר, לפני מי אתם את הערים, זה באמת דבר שמשמח, אשריכם ישראל, שאנחנו מתארים לפני הקדוש ברוך הוא. ומי מתאר אתכם? מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא מתאר אותנו. זאת אומרת, אנחנו מלכלכים, הקדוש ברוך הוא מנקה. זה אשריכם ישראל, זה לא כזה נעים. מתאר לעצמי, אני בא לבית של בן אדם, ואדם מכובד, ואני שפכתי את כל המרק על השולחן. וואו, תראה איזה כיף, הוא בעצמו בא לנקות את מה שנכלכתי. לא חושב שזה כזה כיף, אני חושב שזה מאוד עצוב, זו הרגשה לא נעימה. שהוא עצמו מנקה, אין לי מישהו היה בא מנקה, לא הוא, לא בעל הבית. אז שבעל הבית בעצמו בא לנקות, זה כזה כיף, זה כזה אשריכם ישראל, אשריך בעל הבית מנקה אחריך, את מה שאתה לכלכת. כמו בדבר על איזה לכלוך, לכלוך של עבירות, אנחנו מתלכלכים, והקדוש ברוך הוא מנקה אותנו, ואנחנו אומרים, וואו, אשריכם ישראל, מי מנקה אתכם? מה אשריכם הגדול? אז הוא אומר, יש פה נקודה עמוקה יותר. למה הקדוש ברוך הוא מנקה אותנו? כי הסוד של תשובה הוא למעלה מהעולם, הוא למעלה מהטבע. אז כמו שהמסילת ישרים מסביר, הדבר הזה של תשובה הוא לא מובן בשכל. איך יכול להיות? אדם רשע, אדם עשה עבירה, אדם גנב, אדם חילול שבת, אדם עשה עבירה שהיא חמורה. היה, מה שעשית, עשית. אין דרך חזור, אין דרך להחזיר את הזמן במכונת זמן לבוא לשם ולתקן. איך תשובה יכולה לנקות? איך תשובה יכולה לחפר? מרקנה, הקדוש ברוך הוא, שהוא מעל כל המערכת, ומעל הטבע, ומעל הזמן, ומעל הכל, יצר בחסדו הגדול דרך מיוחדת, שהוא עצמו יכול לתקן את מה שאנחנו נפלא. ולכן היות והקדוש ברוך הוא בעצמו עושה את זה, אז כביכול ברגע שהתלכלכתי, ועשיתי חטאים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא בא ומנקה אותי, אני בדרגת תשובה, היום נקרא, אומר הרמב״ם, היום נקרא בעל התשובה, אהוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא משקיע בו אישית הרבה יותר ממה שהוא משקיע בצדיק. יש השקעה מיוחדת בבעל תשובה. וזה השמחה הזאת של, נכון, זה לא נעים שהוא צריך לנקות אותי, אבל תכלס, אני זוכה לקרבה המיוחדת הזאת אליו, לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו עד אליו, למערכת הגבוהה ביותר, ושם הוא מנקה אותנו, שזוכים להתקרב אליו חזרה למקווה ישראל השם. חוק האחרון של ההפטרה אומר, רפאיני השם וארפא, תרפא אותי מכל המחלות בנפש, הושיעיני ויבשע, רפאיני השם בנפש וארפא בגוף, הושיעיני ויבשע, תושיע אותי מהצרות ואז אני אבשע, כי תהילתי אתה. אנחנו אומרים את הכל עם התפילה, רפאיני השם ונרפא, הושיעיני ויבשע, כי תהילתנו אתה. אנשים רבים נמצאים על כל עם ישראל. מה זה כי תהילתי אתה? כי תהילתי אתה בעצם בא ואומר, במה שלם, אני אדע למי להודות. אני לא אהיה כפוי טובה. תעשה לי נס ואני אדע להודות לך. כל האומר דבר בשם אורו, מביא גאולה לעולם. אומר המהר"ל, למה? אם אדם לא יודע לתת קרדיט לאחרים, הוא אומר, ברוך הוא, למה אני אתכם אמת? בסוף הוא יגיד שהוא עשה את זה. אבל אם הוא אומר דבר בשם אומרו, הוא חוזר על מאמר בשם מישהו אחר, הוא יודע לתת קרדיט לאחרים, גם כשאני אעשה לו נס, הוא ידע להודות, והרי זה תכלית כל הבריאה. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, להללו לשבחו, לספר עודו. מטרת כל הבריאה, כמו שהרמב"ם אומר בפרשת בו, להודות אליו שבראנו. וההודעה הזאת, אנחנו אומרים, רפאיני השם וירפא, או שיהיני להירשע, אני בוטח בך, ואני אעלל אותך, ואני יודע לך, כי תהילתי אתה, נזכה כולנו לגאולה, שאומר רבי חנן בן הקשה, אם הוא רוצה, תזמור בבית, שאומר, 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 תזמור ב